קופה בפרק ממה של ספר נצח ישראל, הנושא חשבון הקץ. כן, אז הסברנו בפרק הקודם שאין אפשרות לדעת את הקץ, כי הקץ הוא במהותו נעלם, כיוון שהוא בעולם אחר. אף על פי כן ישנם תנאים לכך שהקץ יהיה אפשרי, כלומר לא בכל עידן בהיסטוריה ייתכן הקץ, אף על פי שהקץ עצמו נעלם, אבל יש זמן שבו הוא ראוי להופיע. כן, וזה הנושא של הפרק הזה. בפרק חלק, כי יום נקם בליבי ושנת גאולה היא באה. זה המשך הפסוק, כן? כי יום נקם בליבי ושנת גאולה היא באה. כלומר, היום של הגאולה נקרא יום נקם. אותו יום נקם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הסתרתי אותו בליבי. כלומר, זו הכוונה שהקץ נעלם. מהי יום נקם בליבי? זאת אומרת, בלב זה בא להגיד שזה לא נתגלה מחוץ ללב. בישעיהו, כן? ושנת גאולה באה, דרשו דורשי רשומות מה זה ושנת, וו זה האלף השישי, שנת זה שנת תשן. תשן. כן? ולכן אמרו שמשיח בן דוד צריך לבוא בשנת תשן.
שרק הוא יודע את זה.
נכון. אז עכשיו בדיוק, זאת בדיוק השאלה, מי זה רק הוא? אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי ולעבריי לא גיליתי. מה השאלה?
ייתכן
שהאיברים לא יודעים? ורב צריך להבין מה זה איברים אצל הקדוש ברוך הוא בכלל. מה פירוש הקדוש ברוך הוא אומר, אני גיליתי ללב ולא לאיברים? מה הוא מתכוון? ורבי שמעון בן לקיש אומר, לליבי גיליתי, למלאכי השרת לא גיליתי. אז מה זה אומר למלאכי השרת לא גיליתי, אבל לאיברים כן גיליתי? כלומר, השאלה היא, כשהקדוש ברוך הוא אומר ליבי, האם זה בא להוציא אפילו את האיברים שהם לא יודעים, או רק מלאכי השרת אבל האיברים יודעים? ברור? ככה המחלוקת בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש. הבן הדברים האלו, איך בא להפליג הקץ שאינו תלוי רק באמיתת השם יתברך לפי גודל המעלה של הקץ? מה פירוש דבר שהקץ תלוי באמיתת עצמו של הבורא? כלומר, יש כל מיני דברים בעולם שתלויים בגילויים נמוכים. למשל, אם מתייבש היום, זה תלוי בטמפרטורה, נכון? אמנם גם הטמפרטורה היא באה מגרמי השמיים, מן השמש ומן האטמוספירה, וכל זה בסוף הקדוש ברוך הוא ברא. אבל כל הדברים האלה באים דרך אמצעים. כן? יש יותר התייבשות בימי קיץ, פחות התייבשות בימי חורף. ברור? אבל זה בסופו של דבר על ידי אמצעי. ויש דברים שהם באים ללא אמצעי. כלומר, זה בא מאמיתת עצמו יתברך, כגון הקץ. איננו תלוי בשום גורם חוץ. כן? למשל, זה אולי קצת שונה ממה שאמר למשל רבי יוסף אבן כספי.
מה הכוונה
שלי? מה?
הקץ מה?
קץ הגאולה.
זמן ביאת המשיח?
כן, היא ביאת המשיח, גאולה של
זה.
מה?
איך זה בלתי תלוי?
זה תלוי בקדוש ברוך הוא בלבד, זה מה שהוא רוצה לומר.
תלוי בנו.
זה הוא יסביר בהמשך, שזה תלוי בנו לקלוט את זה. זאת אומרת, לכן הוא אומר, אף על פי שהקץ מצד הקדוש ברוך הוא אין לו עיכוב, אבל יש עיכוב מצד המקבל. זה עוד נושא, כן? כלומר, אף על פי שהקץ כביכול ניתן, אבל הוא ניתן למי שראוי לכך.
מי שראוי לכך יבין שזה הקץ?
ודאי, כשהקץ יבוא נדע שזה הקץ. אבל הוא אומר, מכיוון שהקץ במהותו הוא נעלם, אז הוא נעלם אפילו מההנהגות העליונות, ממלאכי השרת, אפילו הם לא יודעים. זה אפילו לא, זה לא יעזור, זה מה שהוא הסביר לפני כן. כן, הוא הסביר גם למשל מדוע המשיח בא בהיסח הדעת, כי הדעת זה לתת הגדרה לדבר. היסח הדעת זה, על ידי היסח הדעת אני יכול לקלוט דבר שהוא למעלה מן הדעת. ודאי שלא. מה שכן צריך לעשות זה צריך לעשות קמפיין, היו ראויים לביאת המשיח. וזה בעצם מה שאמרו חסידי חב"ד כשהם אמרו איקונו. הביטוי היקונו, אנשים לא שמים לב, אבל בפרסומים של חב"ד הם לא אומרים תהיו בהמתנה עוד מעט זה יבוא, אלא הכינו את עצמכם לכך, תקיימו יותר מצוות, לימוד תורה, מעשים טובים וכו', זה מה שהם אומרים, כדי שתהיו ראויים לכך שהמשיח יבוא. אז תכן שהסיסמה היקונו לבית המשיח היא קצת התעתה את האנשים, אבל כשקוראים את הגיליונות של הפרסומים שלהם זה מה שהם אומרים. כן? מה? ודאי, אבל הקץ במהותו איננו תלוי בהתנהגות האדם. כן? כלומר, הקץ הוא מין תופעה שאיננה השתלשלות של נסיבות טבעיות. זה לעומת למשל רבי יוסף בן כספי. רבי יוסף בן כספי אומר ששיבת ציון זה דבר מובן מאליו. מדוע? משום שהפוליטיקה הוציאה את ישראל מארצו. הייתה תקופה שהרומאים היו חזקים יותר ואנחנו היינו חלשים יותר, אבל מכיוון שיש גלגל החוזר בהיסטוריה וכל הכוחות תמיד משחזרים מצבים קדומים, אם כן המצב הזה שישראל היו בארץ ישראל עתיד להשתחזר. לכן בעצם הנסיבות הפוליטיות יולידו איזשהו מערך שיכריח את שיבת ציון. אז זו באמת קושיה עליו, כן? כי לכאורה, רק כי הוא משתמש שם הוא מייסד את זה על דברי אריסטו, כן? שכל מערך פוליטי עתיד לשוב על עצמו.
זה איפה כל העמים
העתידנים?
זה ההיסטוריה חוזרת?
כל זמן שהעם קיים. אבל בעצם אנחנו רואים היום שכל העמים חוזרים. יש לנו את הפלישתים, יש לנו את עמלק, יש לנו את גבל ועמון, פלשת מיושבי צור, הכל יש לנו. כן? אבל זה לא מקרה, כן? כלומר, הגמרא אומרת במסכת קידושין שגר עמוני, קראו לו בנימין, או מנימין, לא זוכר, מנימין נדמה לי, גר עמוני שאל את חז"ל, את החכמים, מה אני לבוא בקהל? אז שם דנו, כתוב לא יבוא עמוני בקהל השם. אז אמרו לא, בא סנחריב בלבל את כל האומות. אבל שאלו, ועלו כתיב ושבתי את שבות בני עמון. אם כן, אם ושבתי שבות בני עמון, אז עמון חזר למקומו. אומרים, ועלו כתוב ושבתי את שבות עמי ישראל, ועדיין לא שבו. כן, אם אלה לא שבו, גם אלה לא שבו. אז זה משתמע שמה? שכאשר ישראל שב, אז גם הם שבים. מה? מה זה עמון? זה הממלכה בעבר הירדן, כן? ועל זה נאמר לא תדרוש שלומם וטובתם עד עולם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז כלומר חומר שלא תיתן להם אתה את המים.
כן? גבל?
בסדר, נחפש, אוקיי? אבל זה למשל יש חוברת של הרב טאו במקרה נהלת בעוזך שם על השאלה, על הבעיה הפלסטינאית. שם הוא מביא מדברי הגרא על בשירת הים, כן? כתוב שמוע מי מרגזון חילה חז יושבי פלשת אז נבלו אלופי אדום אלה מואב. אז הוא מסביר שם מה התפקיד של פלשת, של עמון ושל מואב, מה כל אחד בא לבטא בהתנגדות שלו לישראל. שם יש עריכות גדולה על פלישתים. הרב צביטאו ממרכז הרב שמה הוא מסביר ש... כן, זה סיכום, על פי זה הרב וינר כתב סיכום. כן, יוצא לפי זה, אומר שמה הרב טוב משהו מעניין. זה שהפלישתים הגיעו, זה סימן שהמכונה האלוהית עובדת נכון. היינו מתפלאים אם הם לא היו. הם צריכים להיות. כן? יש איזה מין תהליך אלוהי מדוקדק, שמכריח שכשאנחנו שווים, גם פלשת חוזר. עכשיו, אז זה לכאורה, כן, הסברה, כלומר, רציונלית של הציונות. אבל זה לא סותר את דברי המהר"ל, כי גם המהר"ל אומר בהמשך שצריכים להיות ראויים לקץ. אבל עצם הקץ הוא נעלם. כן, הוא בא ממקור נעלם.
אבל הקץ הוא
הציונות
או
שהציונות הוא לפני הקץ? זה הולך ביחד. כן, פעם שאלו את הרב ציודה מתי המשיח יבוא? אז הוא אמר, הוא כבר קצת בא. אי אפשר להפריד את התהליכים. נגיד, יש לפני המשיח, אחרי המשיח. זה תהליך שלם.
אבל כשאנחנו מדברים על משיח,
כן.
אנחנו מדברים, לדוגמה, על משיח בן דוד.
כן.
אנחנו מדברים על אישיות, לא על זמות.
ודאי על אישיות, כן.
פוליטית. פה אנחנו מדברים על, על תקופה. שפה גם
הוא דבר... אפילו מקפל לי יותר מזה, כן? הקץ אצל המהר"ל זה גם שינוי מהות העולם. העולם משתנה. אתה תראה את אותו עולם באופן אחר. שצריך להבין, בזמנו של המהר"ל, כל זמן שהקץ כל כך רחוק והמהר"ל הרגיש שהוא רחוק מן הקץ, אז כל מיני נקודות שאצלנו נראות מאוד נפרדות זו מזו, נראות קרובות זו לזו במרחק, כן? כלומר, יש לפעמים סוגיות שלנו לא כל כך חשובות, כן? תחיית המתים למשל, זאת סוגיה שלא כל כך מעניינת אותנו היום, כיוון שאנחנו מבינים שזה רחוק. ולכן כל המיני שאלות שיכולות להתעורר ביחס לתקופת תחיית המתים לא מעניינות אותנו היום. כשאנחנו נתקרב לעידן ההוא, אז השאלות יתחילו לצוץ, וכל מיני עניינים שבהם לא דייקנו עד עכשיו נתחיל לדייק בהם. אז כאן אמר, אומר הקץ, לא בדיוק מפרק מה זה, אבל כתוב ובאו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. חז"ל אומרים, מה זה דבר השם שישוטטו לבקש אותו ושלא ימצאו אותו? מה הוא דבר השם? שלוש דעות. דבר השם זה הלכה, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. וצריך לשים אותם באותו המדף ואז יהיו במקום אחד. ודבר השם זה הקץ, ודבר השלישי, דבר השם זה נבואה. זאת אומרת, כשמתקרבים לקץ אז לא מוצאים את הקץ, זה הכוונה. כשמתקרבים לנבואה אז לא מוצאים את הנבואה. אז זה מה שאומר כאן, כן? הבן הדברים האלו, איך בא להפליג הקץ שאינו תלוי רק באמיתת השם יתברך לפי גודל המעלה של הקץ. וזה שאמרו לליבי גיליתי, רצה לומר שאין הגאולה תלוי בתארים שלו יתברך, שהוא יתברך מתואר במידותיו, ואין עצם הגאולה תלוי במידות השם יתברך שהם תארים לו, רק הקץ הוא מאמיתת עצמו, כי לפי מעלת ואמיתת הגאולה אינו תלוי בתארים של השם יתברך. ורצה לומר, וישראל וריש לקיש סבר, אתם מבינים עכשיו מדוע במיתולוגיה הנוצרית הם חשבו שהקץ הכוונה ירידת האלוהים, כי הם מתרגמים את המושגים האלה במושגים ילדותיים, גשמיים. וריש לקיש סבר, דאם אנו אומרים כך, יהיה הקץ נעלם יותר מדי, ואם כן יהיה זמן ארוך יותר לגאולת בלי שיעור. כלומר, הוא אומר לרבי יוחנן, אתה מגזים, כי אם אתה אומר שהקץ למעלה מן התארים, אז הוא גם למעלה מן הזמן, ואז זה שהקץ יבוא בסוף הזמן. סוף הזמן, כלומר, באין סוף, בלי שיעור. זה מפליג מאוד, לא ייתכן, כן? זה בכל זאת מאורע היסטורי, הקץ. לכן מוכרחים לומר שגם לעבריו גילה. עבריו, כלומר מי שאחראי על הנהגת ההיסטוריה. אז למי לא גילה? למלאכי השרת. מה? תאריו, התארים שלו שעל פיהם הוא מנהל את ההיסטוריה, זה כן גילה. אם אנו אומרים כך, יהיה הקץ נעלם יותר מדי, ואם כן יהיה זמן ארוך יותר לגאולת בלי שיעור. ולפיכך אינו אומר רק למלאכי השרת לא גיליתי, כלומר שאין הקץ תלוי בם, כי לא יגאל אותם על ידי מלאך, ולפיכך למלאכים לא גיליתי. אבל לומר לעבריי לא גיליתי, זה אין לומר, כי היה הקץ נסתר לגמרי ולא היה יוצא לפועל, ולפיכך ראוי לומר למלאכים לא גיליתי למעלת הגאולה, מפני מעלת הגאולה. כן. כן. כל ישראל יכירו וידעו
מוסקבה, וידעו.
כן, כן, המלחמה בין רוסיה ליפן. טוב, יפה. כל ישראל יכירו וידעו, מפלת ניקולאי קיסר מוסקבה בנופלו לפני בני יפן. כן, זה ראשי תיבות, כי הוא נקם בליבי. מה?
נקלט.
טוב. ובפרק חלק. אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלח חסידה. כן, מה אמר אליהו הנביא? אין העולם פחות מ85 יובלות, וביובל האחרון בן דוד בא. כן, 85 יובלות, אז יוצא שנת 4250, נכון? 4250 זה יוצא שנת 490 לספירה הנוצרית. היובל האחרון בן דוד בא. לא, יובלות זה 50 שנה. כן, אמר לו בתחילתו ובסופו, אמר לו איני יודע, כן, בתחילת היובל האחרון או בסוף היובל האחרון. אמר לו קלה או אינו קלה, כלומר האם היובל ייגמר או לא ייגמר. אמר לו איני יודע. רבשי אמר, הכי אמר לי, רבשי אמר לו כך, עד הכה לא תסתכה, מכאן ואילך תסתכה לי. כלומר, לא שאליהו בא לומר מתי יבוא בן דוד, אלא ממתי צריך לחכות לו. כלומר, כלומר לפני 85 יובלות אין מה לחכות לבן דוד. שלח לרב חנן בר תחליפה לרבי יוסף, מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ובלשון הקודש. אמרתי לו, זו מניין לך? אמר לי, לחיילות של רומא נזכרתי, ובין גנזי רומי מצטיה, וכתוב בה לאחר 4291 שנה לאחר בריאתו של עולם, עולם יתום או יתום, מהם מלחמות תנינים, מהם מלחמות גוג ומגוג, והשאר ימות המשיח. ואין הקדוש ברוך הוא מחדש עולמו אלא לאחר 7,000 שנה. רב אחא ברי דרבי אבא אמר, לאחר 5,000 שנה יתמר. עד כאן המאמר. ופירוש מאמר זה דבר עמוק מאוד. דה, עכשיו אני אסביר למה צריך 85 יובלות. כי השם יתברך כאשר ברא העולם ברא אותו בבית, שהוא אות שנייה, ואתה מבואר, למה דווקא בבית דווקא? מבואר במדרש אותיות דרבי עקיבא, ואחי יתמר שם, כאן מביאים אותיות דרבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, אלו 22 אותיות אמרה בית ריבונו של עולם, רצונך שתברא העולם בי, שכן אומרים בכל יום ברוך השם לעולם אמן ואמן. משיב הקדוש ברוך הוא, הן ברוך הבא בשם השם. מיד קיבלו הקדוש ברוך הוא וברא את העולם בבית שנאמר בראשית ברא. ואלף, כיוון שראה את הקדוש ברוך הוא שקיבלו ממנו לברוא את העולם, עמד לצד אחד ושתק. זה בזוהר. יכול שגם שם המובן, כן. עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אלף, מפני מה אתה שותק? ואין אתה אומר לי כלום. השיב לו א' ואמר לו, ריבונו של עולם, שאין בי כוח לומר לפניך כלום, שכל האותיות מחושבים במניין, מרובים, ואני במניין מועט, ב', 2, ג', 3, וכן כולם, ואני ב'1. השיב לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', אל תירא, שאתה ראש לכולם, כמו המלך, אתה ואני אחד, והתורה אחת, שאני עתיד ליתן בך לעמי ישראל, אנוכי השם אלוהיך. וביאור עניין זה, טוב, זה מדרש מפורסם, קצת מוזר, מסביר. וביאור עניין זה,
בני ברק אומרים שאלף זה עשרת הדיברות,
ופן זה בראשית וג' זה מוכן. כן, יש גם חיסון נגד עץ. כן, וביאור עניין זה, שאין ראוי שיהיה נברא העולם רק בבית, שהרי הבית מורה על הברכה. כן, אז עכשיו, למה הבית זה מורה על ברכה? האם בגלל שזה מתחיל את המילה ברכה? בוודאי שלא. כי הבית זה גם מתחיל את המילה בוקה ובולקה. כן? וגם מתחיל את המילה בלבול. כן? ואת המילה בומרנג. ואת המילה בומבסטי. כן? אז אם כן, לא ייתכן להגיד שבית זה מילה של ברכה בגלל שזה מתחיל את המילה ברוך. אלא בגלל הריבוי. בית זה שניים. שניים זה ברכה. הברכה זה תוספת. וכיוון שיש כוונה של הקדוש ברוך הוא לגלות מחוץ לאחדותו את הריבוי, אם כן הריבוי בהגדרה הוא ב' ולא א'.
יום השני שאמרו שהוא שניים כבר היה מחלוקת וכבר הוא כיתות, אבל אמרו את זה בסופו
שלי, כי רק ריבוי זה רע. יש פרו ורבו, רבו בלבד זה רע. כן, זה רק ריבוי, ריבוי כמותי ולא איכותי. אבל אי אפשר להתחיל את את הפריון ללא הריבוי. כוח הריבוי הוא ראשון. אבל באחדות אין כאן ברכה, שהרי הברכה על כל פנים יותר מאחד. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את עולמו במאמר אחד, אז העולם היה ארור. לא מפני שא' זה תחילת המילה ארור, אלא בגלל שהאחדות לבדה בבריאה זה ארור, כיוון שאין תוספת חיים. ואף על גב שג' וד' הוא יותר. תגיד אם ככה, שהקדוש ברוך הוא יברא בתו. תו זה 400, הריבוי המקסימלי. אין זה קשיה. מדוע? כי הגימל הוא חוזר לאחדות. כי השניים הם כנגד שני הפכים שהם שניים, והם מחולקים ואין להם אחדות כלל. לכן הריבוי המקסימלי זה דווקא בבית. ולכך שניים יש בו ריבוי ואין בו אחדות אחר, שהם נגד שני הפכים אשר לא התאחדו. אבל מן שניים ואילך אי אפשר שיהיו שלושה הפכים. הפך זה תמיד הפך של אחר. ולפיכך בגימל יש התאחדות. כן, השלישי הוא תמיד סינתזה בין שני הראשונים, ולא בשניים שיש בו ריבוי. ולכך אמר שהתחיל בבית, מפני שכתוב בו ברוך השם לעולם אמן ואמן, רצה לומר שהבית מורה ברכה. עד כאן זה ברור? מה זה קשור ל-85 יובלות? עוד לא ברור, נכון?
טוב.
לכן, הריבוי היחיד הוא בית, נכון? לכן הריבוי היחיד זה בית. ויש לך לדעת כי ברוך כל האותיות שלו מניין זה, שהרי הבית שניים באחדים, והקף שניים בעשריות, והרש שניים במאות. ולכך לא היה אות ראוי לברוא בו את העולם רק הבית, מפני שבו הברכה, כי בריאת העולם ריבוי מינים הם בעולם. נכון, זה מה שהוא אמר. מה? גם בחור, כן. וזהו הברכה, ולכך התחיל הבריאה בבית שבו ריבוי וברכה. בורא נפשות רבות וחסרונם. כלומר, מכיוון שהן רבות, יש בהן חיסרון. כי יש בזה מה שאין בזה, אם לא הן לא היו רבות. כן? ועל זה אנחנו אומרים על כל מה שבראת, ברוך חי העולמי. כן, אבל זה ברכה. ברוך חי העולמי. הנפשות רבות וחסרונם.
החיסרון?
החיסרון, כן, הוא ברכה. כי יש הזדקקות זה לזה. זה נזכר למשל שאדם היה פרה ורבה לבדו, אז לא היה זקוק לאשתו. כן? אז לא הייתה ברכה בעולם. ברכת האהבה, פרו ורבו. כן? ויברך אותם אלוהים למור, פרו ורבו. ואילו התורה... מה זה קשור לעניין? וזה אתה פייך תוכל לכם, זה קלה.
זה גם מדמותו.
מה?
שאתה מתאמץ ומשיג דברים.
השאלה עד כמה מתאמץ? האם מתאמץ ומצטער או מתאמץ ולהצטער? כי הרי לפני חטא אדם הראשון נאמר ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ושמה זה לא קללה. הקללה זה הזיעה. ואילו התורה היא אחת. כל דבריה ומצוותיה מקושרים. כן, כלומר, משפטי השם אמת, צדקו דווקא כשהם יחדיו. והתורה היא חוכמה אחת לגמרי. ומכל, ולכן היא צריכה להתחיל באלף. ומכל מקום, יתבהר לך כי התחלת העולם בבית. כלומר, בעצם התורה זה חדירה של האלף לתוך הבית. עולם שנברא בו בבית, פתאום מופיע אנוכי השם אלוהיך. כן, ודאי. והיוד היא סוף. מבית עד יוד זה העולם. שהרי היא סוף האחדים. ומן הבית עד היוד הם תשע אותיות. רק אין היוד נחשב לגמרי לאחדים, שהרי היוד מצטרפת גם כן לעשרות. ולפיכך לא נחשב רק חצי. כלומר, היא חצי אחדים, חצי עשרות. וכל אחד מן האותיות כולל עשר עולמות. כלומר, אם כן, מה יש בה בעולם? יש תשע וחצי אותיות. כן, מבית עד תת וחצי. כי כל אות ואות למעלתו כולל עשרה עולמות. וכל יובל נחשב עולם בפני עצמו. ולפיכך אין בן דוד בא עד 85 יובלות. כלומר, בעצם יש שמונה אותיות וחצי בעולם. כן? הוא לא מחשיב את האלף, כי האלף לא נברא בו העולם. יוד הוא מחשיב רק את חציה. אם כן, שמונה וחצי אותיות יש בעולם, וכל עולם זה, כל עוד זה עשרה עולמות, וכל עולם זה יובל, ועבדו לעולם עד עולמו של יובל. אם כן, זה יוצא 85 יובלות. מה? למעלתה. יש בעשרה מאמרות ברא את העולם. אז הוא הסביר גם בנתיבות עולם מלי וגם בדרך חיים, שמה זאת אומרת עולם שנברא בעשרה מאמרות? שכל חלקי העולם מקושרים זלז, כן? ולכן בכל אחד כלולים כל העשר, כן? שזהו תשלום מן האותיות, ואז אפשר שיבוא המשיח. וכל הדברים האלו אשר אמרנו היינו שלא יהיה פחות, אבל אפשר שיהיה יותר, כן? כלומר, לא אמרנו שאחרי 85 יובלות חייב לבוא המשיח, אבל יכול לבוא. וכדמו כאלה רב אשי בדרכי, כפי שרב אשי העמיד את הדברים אחר כך. כן? זה ההסבר של מי שאומר 85 יובלות. עכשיו יש פירוש אחר, הוא שמצא את המגילה אצל בני רומא, כן? של 2291 שנה. מאיפה זה בא המספר הזה? ולמן זה אמר לאחר 4291 עולם יתום, דסביר עלי דבעינן 85 יובלות לכל הפחות לביאת המשיח, וצריך עוד 40 שנה. הרי יש 40 שנה הפרש ביניהם, נכון? הוא מביא את המשיח בשנת 531, עד שיצמח המלך המשיח בשלמות, כמו שהיה תחילה כאשר יצאו ממצרים, ואחר 40 שנה היו גורים על שונאיהם לחלות אותם. ולפיכך אחר 4,000 ורש צדיק א' שנים עולם יתום. כי 85 יובלות הם 4,000, הבנתם? צריך לתקן שם, כן? כי 85 יובלות הם 4,250, ו-40 שנה לצמיחת המשיח. ואחר כך עולם יתום משנת מ"א. ומה שאמר שיהיה מהם מלחמות תנינים, יש כן מלחמות תנינים, מלחמות גוג ומגוג. שני סוגי מלחמות יהיו לפני ימות המשיח. מה זה מלחמות תנינים? רוצה לומר גוי אכזר, כמו דכתיב גם תנים, גם טעות פה, תפוס, חלצו שד, הניקו גוריהם. בת עמי לאכזר כיענים במדבר, פסוק באיכה. כן? זאת אומרת, מה אומר שם הנביא? הוא מתפלא, אפילו התנים חלצו שד, הניקו גוריהם, ואילו בת עמי לאכזר כיענים במדבר. זאת אומרת שהמצב שלנו הוא יותר אכזרי מהמצב של גורי התנים. מזה אנחנו לומדים שהתנים מצוין באכזריות, נכון? לכן שאומרים מלחמות תנינים, הכוונה מלחמות שהן תולדה של הברבריות של הגויים. יש כוח ברברי אצל אומות העולם, זה נקרא מלחמות תנינים. מובן? כי מה שאמר עכשיו, מה זה מלחמות גוג ומגוג? זה לא מצד האכזריות, זה משהו אחר. כן, זה האימפריאליזם. כן, מה שאמר מהם מלחמות גוג ומגוג, היינו אומה שכוחה מחמת הריבוי, מה שלמדנו בפרק שלם על מלחמת גוג ומגוג. וכמו שמבואר בכתוב, כי יהיה הריבוי לגוג ומגוג, אתה וכל אגפיך ועמים רבים אשר איתך. מובן? יש שני סוגים מלחמות יהיו. מלחמה של אכזריות וברברית, ומלחמות של יחיד נגד רבים. היום אנחנו יודעים מה הוא מתכוון. מלחמות תנינים זה היה השואה. כן, שתי מלחמות העולם, זה מלחמות תנינים. אחר כך יש לנו מלחמות על הארץ. זה מלחמות גוג ומגוג, שבאות מצד הריבוי נגד היחיד. כן? הם יותר מ-100 מיליון נגד המקטר. ומלחמות תנינים ומלחמות גוג ומגוג, שני דברים מחולקים. האחד, מלחמת הכוח שיהיה לה הקומז שנקראו תנינים. והשנית, מלחמת הריבוי. וכל זה העניין בא לבאר לך שבסוף ימי העולם יתגברו הכוחות האלו המתנגדים למשיח. אתם זוכרים, הסברנו למה? למה יש כוחות מתנגדים למשיח? כי לטבע יש התנגדות לחריג. אתם בעניינים או שוב צפים? אני מרגיש ששוב לא, לא ברור. מה? אה, כן? אוקיי. כן. זה בפרק ב' הוא הסביר את זה. אתם ודאי זוכרים שכאשר יש מרכיב של נבדלות בתוך העולם הטבעי, אז העולם הטבעי בא לבטל את הנבדלות הזאת. נכון, ולכן יש גם אנטישמיות. אז שסוף ימי העולם יתגברו, אז לאחר כשמגיעים אל הסוף, אז זה שירת הברבור של הברבר, ולכן אז הוא מתגבר יותר. קשקוש. והשנית מחמת הריבוי. וכל זה העניין בא לבאר לך שבסוף ימי העולם יתגברו הכוחות האלו המתנגדים למשיח, ואילו שני כוחות מתנגדים אליו, הריבוי מן האומות, יהיו מתנגדים לישראל ומלחמות גוג ומגוג, והשני אשר מיוחס להם גודל הכוח ומלחמות תנינים. ודברים אלו יש להבין אותם, ומתבאר לך כי יש זמן מיוחד לקץ הגאולה.
הוא אומר שבעצם
הכוחות
האלה צריכים לגדול לפני
האלמן
בעצם?
לפני, כן, בדיוק. ואולי יקשה לך מה שאמרנו למעלה. כן? שאמר המשיח, אתה אתנה וכו'. כן, ידוע, רבי יהושע בן לוי הלך למשיח, שאל אותו מתי יבוא המשיח. הוא הלך ליהוד, שאל אותו מתי יבוא המשיח, אז הוא אמר, תראה, תשאל אותו. אז הוא הלך ושאל את המשיח, נו, מתי אתה בא? הוא אומר, היום. אמר לו, אחר כך חזר ליהו, אמר הוא שיקר כי הרי הוא לא בא. אמר לו, היום אם בקולו תשמעו. אז מזה אנחנו לומדים שאין זמן לקץ, שבכל רגע ורגע עלול לקץ לבוא. ובמיוחד שהשאלה של של ריש לקיש של רבי יהושע בן לוי הייתה לפני ה-85 יובלות.
לומדים שיש קץ, אבל אפשר לפני הקץ להגלים אותו.
זה בעצם לא אמרנו כלום. אז זה אומר, כי הכל אמת נכון, כי מצד המשיח בעצמו אין מניע כלל. כלומר, המשיח הוא מצד עצמו מוכן כל רגע לגאול, ואין לו זמן מוגבל, רק כי יש מניע מצד שהמקבל אינו מוכן, אבל אין מניע מצד המשפיע. כלומר, אל תחשוב שצריך לחול איזשהו שינוי מטאפיזי בעולמות העליונים כדי שהמשיח יבוא. הוא יכול לבוא כל רגע, אבל צריכה להיות הכנה. נכון, זה בדיוק משהו, נכון, בלבד. פעם שמעתי מהרב לוי נחמני, זכרונו לברכה, הוא הסביר, כתוב מסכת סנהדרין פרק חלק, שעל הפסוק, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יהיה אחר. הסימן שצריך לחכות למשיח. חכה לו, כתוב. צד שני, אומרת הגמרא, אולי אנחנו מחכים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחכה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לחנונכם. הקדוש ברוך הוא גם כן רוצה לשלוח. אומרת הגמרא, כיוון שאנחנו מחכים והוא מחכה, מה מעכב? עונה הגמרא, מידת הדין מעכבת. מה פירוש מידת הדין? הסביר הרב נחמני שבאמת אנחנו לא רוצים. כי אם תאמר לאדם, תגיד לי, אתה רוצה לראות בית המקדש בנוי, הנבואה חוזרת, כל ישראל בארצם, הכל? אתה רוצה? כן, ודאי אני רוצה. נו, אתה יודע מה צריך לעשות בשביל זה? צריך לעשות הפגנה, וצריך לעשות את זה, וצריך לדעת. לא, תעזור אותי, אני עייף. מובן? כלומר, אנחנו היינו רוצים, אבל לא מוכנים לעשות מה שצריך בשביל שזה יבוא.
אבל בלי העניין שגם הוא רוצה לגמור את העבודה שלו, אולי תן לי לגמור קודם כל את
העבודה, אי אפשר זמן גם לטפל
רבי אליעזר היה יכול לענות לרבי משמע, לא
להשתוק לו. מה הוא יעני לו?
שלא יש תשובה הוא עושים טובים, אבל זה רצון, זה תלוי.
כן, לא, אבל גם אחרי כל הרצון יש קץ הגאולה גם אם אנחנו לא רוצים. זה כמובן, וזה רבי אליעזר לא ידע מה לענות. מה? דיו. זה דיו, דיו זה אלוהים באיטלקית. כן, אבל דיו באיטלקית זה אלוהים, לעבל שיעמוד באבלו. כן, זה רב אומר שם, לא סתם, זה שמואל. שמואל אומר מה? דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כן, ברור, ששמע הרב הסביר שדיו משון דיו. כן, כי הדיו מצמצם את הכל וחומר, אבל עתיד לבוא אין דיו, אז אין צמצום לכל וחומר.
זה תלוי בעולם הזה, אז עדיין זה לא
קץ, הכוונה קץ העולם הזה כפי שהוא. מה הבעיה?
לא,
כמרא
שאל, יש איך יכול להצטריך מיוחד, יש לו מיוחד.
כן,
והוא תראה את העניין של המשיח, שהעניין של המשיח שהמשיח כל הזמן נמצא מבחת, אני תלוי באנשים, זה אף של הקיימת, גם תלוי בחברה בשביל האנשים, אולי אני תראה איך יכול להצטריך מיוחד, אני תלוי גם באנשים, אז כל האנשים...
לא, תלוי במקבל, לא בחזרה בתשובה. הוא לא אמר חזרה בתשובה, כן? הוא אמר שתלוי במקבל. המקבל צריך לעבור כל מיני דברים, ובין היתר צריך לעבור 85 יבלות, זה חלק מן ההכנה שלו, בלי קשר לחזרה בתשובה שלו.
ואפשר עם הגמרא במדרש
השני, שמשמע היום אם מוכנים. אם מוכנים, אבל לא מוכנים.
אם כן מוכנים, אז זה לא...
אם כן מוכנים יבוא, אבל חלק מן ההכנה זה לא רק התשובה, זה גם זה שיעברו 85 יבלות, גם זה חלק מן ההכנה. אבל ברגע שיעברו 85 יבלות יחזרו בתשובה מיד, תהיה גאולה. מובן? נכון. הזמן גם הוא חלק של ההכנה. כלומר, הזמן זה לא דבר נויטרלי לפי המערב. העולם הוא שונה לפי הזמנים. כן. וגם בזה יתבהר לך תשובת השואלים מאריכות הגלות, כיוון שצריך קץ מוכן ומסודר מן השם יתברך, ואין לשאול על הסדר של השם יתברך למכך, כמו שאין לשאול על כל הדברים המסודרים לבריאת השם יתברך. נמשיך עד סוף הפרק או שלעבור ליותר העיקר? נמשיך? טוב. ובמדרש, בשביל חמישה דברים נגאלו ישראל ממצרים, מתוך צרה, מתוך תשובה, מתוך זכות אבות, ומתוך רחמים, ומתוך הקץ. אלה הם חמישה דברים שהביאו את הגאולה. כן? הצרה, התשובה, זכות אבות, רחמים וקץ. מתוך צרה דכתיב, ויאנחו ישראל מן העבודה. מתוך תשובה דכתיב, ותעל שבעתם. מתוך זכות אבות דכתיב, ויזכור אלוהים את בריתו. מתוך רחמים נכתיב וירא אלוהים את בני ישראל. מתוך הקץ וידע אלוהים. ואף לעתיד לבוא, ככה מבינה המדרש הזה, ואף לעתיד לבוא אין נגלים אלא מתוך חמישה דברים הללו. מתוך צרה דכתיב בצר לך ומצרוך כל הדברים האלה, הרי מתוך צרה. ושבת עד השם אלוהיך, הרי מתוך תשובה. כי אל רחום השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך, הרי לך מתוך רחמים. ולא ישכח את ברית אבותיך, הרי מתוך זכות אבות. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, הרי מתוך הקץ. כן? יש פה חמישה דברים הנצרכים כדי להביא את הגאולה. לא ידוע לי. אם זה היה בגמרא, הוא מביא את הגמרא. וביאור העניין, כי כל גאולה היא כמו עולם חדש לגמרי. ומפני שהגאולה היא כמו עולם חדש, הם נגלים בשביל חמישה דברים, נגד ה שבה ברא השם יתברך עולם הזה. והעולם הבא, מה הוא ברא אותו? ביוד, נכון? כשיש חורבן העולם הזה, אם כן חמישה דברים ערבו את אבותינו. חמישה דברים ב-17 בתמוז, חמישה דברים ב-9 באב. שני הין. הן ה' וה'. ביחד זה יוד, נכון. אבל זה יוד מפורקת. בעשרה מאמרות ברא את העולם. כשהיוד נשברת, יוצא שני ה'. וזה בעצם בין המצרים. אם יכולנו לחבר את המצרים, היינו חוזרים ליוד. והמבין יבין, רגע, כתוב בשולחן ערוך, זה הלכה. מי שיש לו דין עם גוי, באב, ישתמת ממנו עד אחרי שבאב. כי אז המזל הרע.
אבל אין מזל ישראל.
וזה משהו מדהים. כשמנחם בגין, זכרונו לברכה, הלך לארצות הברית כדי להיכנע בפני התביעות האמריקאיות, והוא הכיר בזה, בזה שיש עם פלסטיני, זה היה בתשעה באב.
אז איך זה יכול להיות שסדאת הצליח אחרי שהוא רואה, כיוון את הפגישות שלו לפי ההצטגנים שלו במצרים? אז איך הוא הצליח בבגין? מה התשובה הזו?
מה? לא הייתי.
סדאת לפני שכיוון את המועדים שלו לפי ההצטגנים, באסטרולוגיה.
כן?
מעניין.
טוב. נדע לך שבזמן חורבן בית המקדש היו שלושה יהודים במחנהו של טיטוס שאמרו לו, כנראה, שבתשעה באב זה יום מסוכן לעם ישראל, כי הרי חרב הבית בראשונה. איך ידע טיטוס לשרוף את הבית דווקא בתשעה באב? בשנייה. אז היו לו שלושה יהודים שאמרו לו. כן, אבל הוא כנראה ידע לכוון גם, הרי את השריפה הוא עשה אחרי שהוא כבש את העיר. כן? לא בלהט המלחמה הוא עשה את זה, כמה ימים אחרי זה. כן, וזה היה מתוך מחשבה שעכשיו זה כדאי, זאת אומרת, הייתה לו אינפורמציה.
מלחמת פסיכולוגית.
מה, אולי יש
היטלר
לא
עשה את זה? מה?
הגירוש הראשון, האקציה הראשונה, הכל בתשעה באב.
כן, בתשעה באב? כן. ללב דולח גם? לא. כן. אבל לכל פנים...
אולי הייתה
רבות יבן. כן. אבל מה היה בזה? מי היו שלושת היהודים? יוספוס פלביוס, אגריפס, ואחיינו של פילון אלכסנדרוני.
היה מצביא
מטעם טיטוס. מה? מי יכל לספר לו? יכול להיות, על שלושה אנחנו יודעים.
השלישי הימי,
זה דבר שאני רוצה לבדוק אותו, זה בטוח.
אני שמעתי, לא
כן, כן, זה לא שצריך לברר אותו, כי שמעתי שמפקפקים את זה, מה? והמבין יבין איך אלו חמישה דברים נגד ההא הראשונה שבשם המיוחד. כן, יש בשם הוויה י' כ' ו' כ' שניהין. אז החמישה דברים שבזכותם הגאולה זה ההא הראשונה. כן, אז המבין יבין שזה שם. למה? הביטוי הזה, המבין יבין, הוא ביטוי נדיר אצל המהר"ל, נכון? בדרך כלל הוא אומר, יש בזה סודות עמוקים בחוכמה וכו'. כאן הוא משתמש המבין יבין, למה? כי זה עצמו התשובה. כי יהא ראשונה שבשם הוויה, זה מידת הבינה. והבינה זה התשובה. כן, שנאמר, בגמרא במסכת מגילה, נאמר, אם יש בינה, יש תשובה, שנאמר, ולבבו יבין ושב. נכון? וגם כתוב באורות התשובה של הרב קוק. מצד הבינה התשובה באה. והמילים, אז כיוון שהמהר"ל קרא את הרב קוק, אז הוא יודע. והמשמעות אם כן שהתשובה זה שיבת כל דבר אל מקוריותו. ענפי המציאות חוזרים אל שורשם. זה ההא הראשונה שבשם. לכן חמשת הדברים האלה, אם תבין, תראה שזה ההא הראשונה.
זו הסיבה של הסמכות של תשובה
לכונן הדעת. כן, כן, זה הגמרא במגילה אומרת את זה. וכאשר יש בגאולה חמישה דברים אלו, אז החמישה דברים ביחד גורמים הגאולה שהוא כמו הוויה חדשה. אבל דבר אחד או שתיים אינו גורם הוויה החדשה שמתחדש על ידי הגאולה, רק כאשר יש חמישה דברים נגד ההא שבשם המיוחד. כן, זה הוא חזר על זה כמה פעמים, שבגאולה צריכים כל הכוחות להשתתף. נו, תגידי בעצמך. נכון. ואז יזכו אל הגאולה שהוא הוויה חדשה, ודי בזה.